אנחנו בסעיף ו. מידת האהבה השויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הבורים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשון, ואפילו המלאק אינו נמחה כי מתחת השמיים, אבל ידי הזיכוך מתעלהו לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה עליונה, אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. כן, אז באופן כללי בתוך הנשמה של הצדיק יש רצון להצדיק, זה עניינו של צדיק, וכל הזמן עסוק להצדיק, להצדיק את החיים, להצדיק את העולם. נאמר על אברהם אבינו, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת להצדיק את בריאותיי, כך אומר המדרש. ולכן אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך להקות את סדום, אז הוא מנסה להצדיק. אהב תספה, צדיק עם רשע, חלילה לך, שופט כל הארץ, הוא עושה משפט. אברהם אבינו מנסה להצדיק את העולם, להצדיק את הבריאות, להצדיק את המציאות. זאת אומרת שהיא, שתכונת הצדיק, תכונת הצדקה, שואפת שכל הבריאות כולם יתקיימו. כך כותב בעריכות רבה הנצי"ב מוולוז'ין בהקדמתו לספר בראשית, ולכן האבות נקראו ישרים, שהם רוצים בטובת העולם, בתיקון העולם, רוצים בבריאה. זאת אומרת שהצדיק הוא ממשיך את תפיסת הבריאה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צדיקו של עולם, הוא בורא את העולם, כמו שהוא כותבים כאן, כולל את כל הברואים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בורא את הברואים שהוא אוהב אותם. למה הקדוש ברוך הוא נותן להם חיים, ונותן להם מזון, נותן להם תנאי מחיה, נותן להם כוחות, שכל, כל מיני דברים נותן לברואים. זה ודאי אהבה. אז אם לא, אז למה הקדוש ברוך הוא נותן את כל זה לנבראים? זאת אומרת שהצדיק מסתכל על הצדיק הגדול, על צדיקו של עולם, צדיק השם בכל דרכיו, והוא רואה הצדיק שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הצדק האלוקי, להמשיך את הבריאה, לדאוג לבריאה. זה נקרא שהוא כולל את כל הבריאים, כמו שהקדוש ברוך הוא כולל את כל הבריאים ודואג לכל היצורים, נותן לכולם. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דואג לכולם, אתה מחיה את כולם, וזה לא יוצא מן הכלל, שום דבר, לא עם ולא לשון. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אפילו מחיה אדם שעובר עבירה, אדם שעושה עבירה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, אפילו במייזיד, אדם עושה עבירה במייזיד חלילה, בא בעת הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, נותן לו כוח לעשות את העבירה, ממשיך לתת לו, ממשיך לתת לו קיום. זאת אומרת, אפילו כשאדם עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא ממשיך לאהוב אותו. אם לא אוהב אותו, למה הוא נותן לו חיים וכוחות, יכולת לעשות עבירה? זאת אומרת שהתפיסה העקרונית היא שאנחנו רוצים שהעולם ייברא, שיהיה בריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובכן בחסד וברחמים, אנחנו רוצים שהעולם ימשיך ויהיה מלא בריאה, ברואים כולם. ככה זה נכון בכל מקום. טוב, אבל כמובן שאם אדם נמצא בסכנה, הוא צריך להגן. ולכאורה, צבאות עמלק, מלחמת עמלק היא מלחמת מיוחדת, מלחמה מיוחדת. כי מלחמת עמלק היא לא קשורה להגנה, וגם לא קשורה לשימור החיים שלנו. יש מלחמות, מלחמה להגן על עם ישראל, להגן על ארץ ישראל. אז זה מלחמה שעניינה החיים שלנו. טוב, זה שאנחנו אוהבים את כולם, אנחנו גם אוהבים את עצמנו. אז מה לעשות? אם יש התנגשות, אז אנחנו אוהבים את עצמנו. זה לא אהבה במובן הנמוך, זה אהבה, זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות כאן בעולם, להתקיים בארצנו במלואה. אבל לכאורה המלחמה עם עמלק, כפי שהיא מתוארת בפרשת כי תצא, היא לא קשורה לכיבוש הארץ, ולא קשורה לבניין הממלכה, ולא קשורה לקיום שלנו כאן. בהניח לך השם אלוקיך מכל אויביך מסביב, זה ההגדרה מלחמת עמלק. בהניח, זאת אומרת אין שום אויב מסביב, לפי הרמב״ם, ככה חז"ל מבינים, בהניח גם שמביא, יש מלך גם, יש מלכות. מלכות, וסיימת לכבוש את כל ארץ ישראל, זאת אומרת, אין יותר בארץ שלנו, אין יוצא ואין פגרע, הכל בסדר. זאת אומרת שאין פה איום על החיים. אז מה אתה נלחם לגמרי עמלק? מילא, כשאתה מאוים, או שאתה לא מצליח לממש את החיים שלך, זאת אומרת, אני נלחם לא כי אני שונא, אלא כי לא, אני רוצה לממש את החיים שלי, אני לא יכול, אז אין לי ברירה. אני בשביל להתקיים בכל המובן של המושג קיום, להתקיים פיזית, להתקיים לאומית, לקיים את העם שלנו, אני מצטער, הם לא נותנים לי, טוב, אז אין ברירה, אני צריך פה להילחם. אבל לכאורה עמלק הוא לא קשור לזה. אז מה זה מלחם? זכור, מה זה העם ישראל? לא תשכח, אסור לשכוח את האיבה, כן, את איבת עמלק, ולהיות כל הזמן למחות את זכרו. כן, צריך לחדש פה חידוש גדול. הרב מדייק בפסוקים, להניח לך השם אלוקיך מסביב בארץ אשר השם מקנה לך נחלה לרשתה. זאת אומרת, הכל מושלם, את החיים, את החיים שלמים לגמרי, לא מאוים בכלל. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. הביטוי הוא מתחת השמיים. מה זה מתחת השמיים? הרב מדייק שהכוונה שהנושא פה הוא לא שנאה, זה לא שנאת עמלק, אלא המשך אותה תפיסה של להגן על החיים מתחת השמיים. זה לא שנאה. שנאה זאת אומרת שאני לא רוצה שהוא יהיה, אני שונא את הבריאה. לא, אתה לא שונא את הבריאה, אתה רוצה שהוא יתקיים, אבל אני רוצה מתחת השמיים שהמציאות פה תתקיים. אז כמו שכשאני נלחם על החיים שלי, כמו שאני נלחם זה שיהיה לי ארץ ושיהיה לי ממלכה, אז אני נלחם על זה שהעולם, שהחיים פה יישארו שפויים, שהחיים פה יהיו שיש בהם שם בריאה עליהם, שיהיו שייכים לבריאה. והמלאק מאיים על על הבריאה, מראים על המושג שנקרא בריאת העולם. ולכן אז זה לא שנאת עמלק, זה לא שיש שנאה לעמלק, יש הגנה על האנושות, הגנה על העולם, שימור על המציאות. זאת אומרת, זה נראה מתחת השמיים. מתחת השמיים הכוונה במציאות פה אנחנו בבעיה, והמלאק פה מאוד מאוד מפריע למציאות תחת השמיים, אבל זה לא שנאה. שנאה, זאת אומרת שרוצה שלא יהיה בכלל המלאק. זה לא נכון, אני רוצה שהוא יהיה המלאק. האם אתה רוצה שיהיה המלאק? כן, אנחנו רוצים שיהיה המלאק. המלאק, מסוג מסוים אנחנו צריכים אותו. יש איזה אלמנט מסוים שנקרא המלאק, אנחנו מבינים שהוא חלק מהבריאה, עובדה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, וצריך אותו. צריך את המושג הזה, את היסוד הזה, את העיקרון הזה שנקרא עמלק, צריך שיהיה אותו בעולם. כמו שהוא כותב, שיש לו זיכוך בשורש הטוב, זה נקרא מעל השמיים. מה זה מעל השמיים? השמיים, שאנחנו מסתכלים על השמיים, זה קו שמבדיל בין שתי מערכות. במערכת שמתחת לשמיים, שבה אנחנו חיים, יש לנו קושי גדול לחיות חיים ללא סדר. העולם פה מתחת לשמיים, אי אפשר לבנות חיים בלי סדר. זה נקרא כיסא. שלחיים פה יש סדר, זה נקרא שיש כיסא. כיסא מלכות. המלך יושב על כיסא, זאת אומרת שיש פה מישהו שאחראי על הסדר של העולם. שלמה יושב על הכיסא, מלך יושב על הכיסא. מה זאת אומרת הביטוי הזה, המלך יושב על הכיסא? זאת אומרת, יש פה מישהו שהוא אחראי על הסדר. כולם מסתובבים, הולכים, זה, זה, והוא יושב על הכיסא. זאת אומרת, שהוא לא עסוק בהתרחשויות, אלא הוא קובע את הכללים, והוא מסדר, הוא מרכז, שהכל מסתובב סביבו. זה מה שיוצר סדר. מה, צריך מישהו אחד שהוא ציר, שהוא ציר מרכזי, שהכל מתארגן על פיו, הוא המנהל של הכל, ומחריט הכל, ושופט את הכל, ואז יש סדר במציאות. מתחת השמיים, העולם שפה, שמתחת השמיים, חייב סדר. בלי סדר אי אפשר. מלך במשפט יעמיד ארץ. הארץ צריכה מלך. ארץ זה מלכות. אי אפשר לבנות ארץ, להרים ארץ בלי מלכות. השם מלך תגל הארץ. הארץ חייבת מלכות. לכן ביום שלישי, שזו היום שבו נוצרה הארץ, אז אנחנו מדברים על המשפט, יום שלישי. אלוקים ניצב ועדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. צריך משפט, צריך פה סדר. אם אין סדר, אם אין מלכות, אם אין משפט, אין אפשר לבנות פה בארץ. המלאק, המהות של המלאק זה העיקרון, תפיסת העולם האידיאולוגית של חוסר הסדר. זה לא חוסר סדר סתם כי אין כוח לסדרים, כי הוא מעצבן, כי יש איזה חשק קצת לצאת מהסדרים לפעמים. זה עיקרון עקרוני, עקרוני, אמירה מאוד מאוד תהומית. אין סדר. אין מוסר עקרוני, אין ערכי משפט טוטליים. אין שום ציר מרכזי שסביבו העולם סובב. אין ציר. אין כיסא. זה המלאק. אין כיסא. אין הכיסא שלם. יד על כסיה. הנושא הוא הכס, מלחמה על השם באמלאק. כי אמלאק זה שהתפיסה, זה עיקרון מאוד 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 חזק נגד הכיסא. אין סדר, אין משפט, אין חוק, אין כלום כלום, שום דבר שטיפה טיפה סדר. איזשהו ארגון, איזשהו עיקרון שמשותף לכל המין האנושי, איזשהו ענך אחד של דמה, איזה כלל של מה זה מוסר, מה זה נורמה, מה זה נקרא חיים ראויים, מה, אחד קטן שעל פי אפשר ליצור איזשהו שום דבר. המלאק רוצה, קורא על זה תגר. אז באמת אי אפשר, זה מאיים על כל המציאות. אי אפשר לנהל פה את הארץ. אי אפשר לחיות חיי ארץ פה בארץ מתחת השמיים. כן, אנחנו מצרים מתחת השמיים. הארץ אי אפשר לבנות מתחת השמיים ארץ עם כוח כזה שכל הזמן קורא ומעורר ומציס נגד הכיסא באשר הוא אויב הכיסאות. ויבוא המלאק, מתי הוא בא להילחם? מיד אחרי שעם ישראל מקבל מלכות שמיים. מלכותו ברצון קיבלו עליהם, קראת ים סוף, עם ישראל מקבל את המלכות, השם פעם ראשונה נקרא מלך, מתגלה כמלך, מלכותך רוב עניך, השם ימלוך לעולם ועד. כן, אז מתגלה שיש מלך לעולם, יש פה סדר, שמארגן, ויבוא המלאק. על מה הוא נלחם? על זה. לא יכול להיות, אין מלכות, אין סדר, אין משפט, אין כיסא, אין כלום. אז מתחת השמיים אי אפשר. אבל אנחנו לא שונאים את המלאק. למה? כי באמת זה רק מצד הארץ. מצד הארץ זה נכון שחייבים פה כיסא. אבל צריך לדעת שיש משהו מעל הכיסא. יש משהו שיותר גבוה מהכיסא. יש מרחב שלם של שאיפת אין סוף, שאיפות ללא גבול, של היכולת לחיות דברים גם הפוכים אחד מהשני. דבר והיפוכו. למצוא דבקות וקרבת אלוקים במצב של על הסדרים, בלי סדרים, במצבים, בסוגיות שנראות, זה לא הגיוני, זה נגד הסדר, זה הפוך לגמרי. אז מה? גם שם יש אין סוף. יש את האותיות ויש מה שמעל האותיות. יש כתרים, יש קבוצות של יוד, יש דברים נעלמים, דברים נסתרים, ושמעל הסדרים, מעל הכללים שמנהלים לנו את החיים פה מתחת לארץ. אז תחת לארץ אי אפשר, זה בלגן. אבל מתחת לארץ צריך להגיד, זה תמה וזה טהור, זה מותר וזה אסור. אבל באמת מעל השמיים, אם אנחנו עודים מעל הכיסא, מעל ארץ, אז מה שאתה אמרת אסור, מה זה אסור? זה אסור בגלל שהמציאות בארץ תחייב כללים, אבל באמת יש צד שהדבר הזה יש לו איזה מקום אחר, יש לו איזה בחינה אחרת, זה לא כל כך פשוט. יש גם דברים שנראים הפוכים לגמרי, אבל יש בהם איזה עניין, יש משהו לעשות איתם, יש בהם, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בהם, כי הוא אין סוף, הוא לא מוגבל בסדרים, הוא לא מוגבל בכללים, וגם לא מוגבל בכיסא, הוא מעל הכיסא. ובמובן הזה יש לעמלק תפקיד, כי העמלק הוא אומר, אל תהיה כפוף לסדרים, אל תהיה משועבד רק לסדרים. ויש בזה נקודת אמת, של נהפוך הוא, שההפך, שדווקא מדבר הפוך לגמרי אפשר למצוא את ריבונו של עולם בהפך של ההפך ובחוסר סדר. הרי מה יותר חוסר סדר מפור? פור זה חוסר סדר, זה אקריות מוחלטת, אין סדר, פור לגמרי, זה המקרי לחלוטין. האם יכול להיות קרבת אלוקים למצוא את ריבונו של עולם באנרכיה, בחוסר הסדר שנקרא פור? לא, אין שום היגיון, שום כלל, שום לא שפוי. ריבונו של עולם נמצא שם או לא נמצא שם? יש בזה עניין או לא? מתחת השמיים אי אפשר לנהל ממלכה ככה. נדמיין לעצמנו מלך שמקבל החלטות על פי פור. זה מטורף, אנחנו לא יכולים להבין דבר כזה. מה, האם לבצע ככה או ככה? אז בוא נפיל, נעשה פור, כל דבר, כל החלטות. תדמיין לעצמכם, ראש שיבה מקבל החלטות ככה בחיים לפי פור. אין, אי אפשר לנהל ככה מערכת. אבל בצד אחד יש לזה משהו מאוד מאוד עליון בפור. הפור אומר שגם מה שמעל הסדרים שאתה מכיר, סדרי הארץ, ריבונו של עולם מתגלה גם בדברים הפוכים לגמרי, ומקריים לכאורה לגמרי, ולא הגיוניים לגמרי, וגם שם יש אין סוף. הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות במקומות וזה וגם זה, והוא לא מוגבל. אז הקדוש ברוך הוא ברא גם את עמלק, והוא רוצה שיהיה עמלק, עובדה שהוא ברא אותו. אלא שהתפקיד של עמלק הוא להוציא דמויות מופת, צריך לזכך את עמלק, כן, זיכוך, לגלות בפנים בפנים בפנים, ולהוציא מהעמלק הזה איזה שורש טוב, דמויות כמו רבי עקיבא, דמויות כאלה מופלאות שמצליחות לראות מדבר כזה נידח דבר כזה גדול, ולראות דברים הפוכים, דברים לא הגיוניים, שמעל הסדרים ומעל האותיות ומעל הכללים, מעל השמיים. יש עוד מימד, יש מימד שמעל השמיים, ושם דווקא כן החוסר סדר וחוסר משפט וחוסר כיסא וחוסר מלכות הוא נכון. זה הרבה יותר רחב, הרבה יותר אינסופי, הרבה יותר מתוחכם. כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיים מדרככם ומחשבותיים מחשבותיכם, כל עד אתם בארץ. אז זה המחשבות שאתם יכולים להכיל בארץ, אבל בשמיים יש מחשבות הרבה יותר יצירתיות, הפוכות לגמרי, שאנחנו לא מסוגלים לסבול בדעתנו היום בארץ. והמלך אומר לנו, אל תחשבו שכל מה שיש זה, יש משהו אחר, יש איפך מסתברה. זה נכון, מעל השמיים. אז זה כבר לא שנאה. זה מיקום. זה הגנה על חיי הארץ. זה מלחמה עם המלאק. מלחמה עם המלאק זה להגן על הארץ. והיה, עכשיו אנחנו קוראים לפסוק, בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ. עכשיו המילה ארץ היא לא רק עניין של עניין קיומי בארץ, אשר השם אלוקיך לך נתן לך נחלה, או נחדד לפי הרמב״ם, רק ככה שמקיימים מלכות, הקמת את המלכות, המלכות בנויה רק אחרי שקם ישראל מקיימים מלך בארץ. אז עכשיו אנחנו באים לעמלק. למה לא לפני כן לא נלחמת עם עמלק? כי אם הייתי נלחם לפני כן עם עמלק, זו הייתה עוד אחת ממני מלחמות שאני נלחם פה. כדי לחיות פה בארץ צריך ללחם, צריך ללחם נגד האויבים האלה והאויבים האלה, מלא האויבים צריך ללחם פה, ועמלק אחד ברשימה. אז לא היינו מחדדים את הנקודה שהמלחמה המלאק היא בסוגיה אחרת. המלחמה המלאק היא צריכה לבוא מתוך בירור שהנושא הוא המלחמה על סדר הארץ. אבל דווקא בגלל שאני רגוע, שאני לא מאוים, אני יכול עכשיו להיות מזוכח ולדייק שהמלחמה עכשיו היא על זה שאי אפשר בארץ להקים מלכות ככה עקרונית. במלכות השם בארץ לא יכולה להתגלות. זה לא היה אני כבר בניתי את הארץ שלי, המלכה שלי מסודרת. מלכות השם בארץ לא יכולה להתגלות. יש פה הכיסא מאוים, זה הנושא, לא הכיסא של המלך שלי, אלא הכיסא השם. ואז גם לדייק שמעל מתחת השמיים זה הבעיה. אבל מעל השמיים יש מעל השמיים, וזה נכלל באהבה עליונה. זה אהבה עליונה. מה זה אהבה עליונה? הקדוש ברוך הוא הרי ברא אותו. עובדה, הוא ברא, הוא יכול לא לברוא את המלאק, למה הוא ברא אותו? אם הוא שונא אותו, הוא היה מכחיד אותו, היה לא, אין המלאק. עובדה שהקדוש ברוך הוא מקיים את המלאק בעולם, ודורש מאיתנו לעבור בירור. כמובן שצריך כוח גדול ותארה עצומה לייחוד הנשגב הזה. כן, ייחוד זה עולם של כוונה, עולם של בירור, לייחד, לדייק שאין פה שנאה. אין פה שנאה, אלא יש להעמיד את המלאק במקום הנכון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו.
יש הפרעון קיימה שזה שייך בכוח או גם
בכל
פרט ופרט?
לכל פרט ופרט? סימן שהוא אוהב אותו.
פרט שורה לגמרי.
אז למה הקדוש ברוך הוא מקיים אותו? עובדה, הוא מקיים אותו. אם אתה דואג למישהו, סימן שאתה אוהב אותו, לא? אם אתה מביא לו חיים, בריאות, למה אתה עושה את זה? סימן שאתה אוהב אותו. בבית המקדש, בעזרת השם, שיזכה שיבנה בקרוב, אז ביטום הקטורת, 11 סמנים היו בה. 11 סמנים. מספר 11 הוא מספר מוזר. מספר לא כל כך, לא כל כך שמיש בחיים שלנו. 10 זה מספר כזה טוב, אנחנו 12 השבטים, 13 בגימת ה-1, 13 השבטים, שנה זה 12, 11 זה לא, זה כלום כזה, זה לא שנה, זה לא השבטים, זה לא 10, מספר סתמי. 11 זה שורש הטומאה. כל השורש של המלאק בספרים מופיע, השורש של המלאק זה 11. מה זה 11? זה אחד שאומר אני לא ב-10. 10 זה מלכות, 10 זה שיש הנהגה, יש סדר, יש משפט, יש פה כלל. הנה 10, אלו 10 מונהגים, 10. יש פה מכלול, ספרנו עד 10, ויש פה מניין, ושכינה שורה, וזה קהל, ועדה, ויש, הנה. ומה זה האחד הזה? אומר, אני 11, זה פעם ראשונה, עד עכשיו לא היה דבר כזה, 1, 2, הכל עד 10. הגענו ל-10, נגמרו המספרים. מי אתה? אני 1 של יד ה-10, אני לא מפנים. אני בחוץ. אני לא רוצה להשתייך. אני זה שבחוץ, אני האופוזיציה. זה המלאק. הוא בכוונה רוצה להיות בחוץ. כן.
למה אנחנו
דווקא
מצווים להרוג אותם ולא נגיד לשנות להם את הראש או לחמיך אותם אחרת?
כי הם, זה הראש שלהם. אי אפשר לשנות להם את הראש, כי כך הראש שלהם עובד. הוא 11, זה הראש שלו. הראש שלו, אני לא בעשר. זה הנושא שלו. אז מה עושים עם ה-11 הזה? אז זה לפני ולפנים, זה עבודה שבחשאי, כתורת. צריך אותו לברר איזה בירור עמוק, שאפשר לקשר ואפשר לחשב, אפשר לעשות משהו מעל ומעבר, זה משהו מיוחד במינו. זה לא מתחת השמיים. דברים עליונים, זה מעל השמיים. את הכתורת, סוד הכתורת, זה מלאך המוות, זה דברים עליונים. זה איך מנצחי, איך לזה גם, לאנרכיה, לנהפוך או לפור, גם שם יש לו מקום. צריך הוא חלק מריבונו שם מתגלה גם שם. ויש לו איזה דבר שמתגלה בהפוך לגמרי, בהפוך על הפוך של הפוך, גם שם ריבונו של עולם יש לו איזה התגלות כהן סוף. אז עבודת הכתורת, עבודה מאוד מאוד סודית, כמו שהוא כותב כאן, כוח גדול וטהרה עצומה. לא פשוט בכלל לפתם את פיתום הכתורת. רוקח, מרקחת, מעשה רוקח, טהור, קודש, משהו מאוד 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 סודי, ייחוד מאוד מאוד נשגב. לחבר את ה-11. אבל זה הכל, אין שנאה. כן, כי אצל הצדיקים יש אהבה. אז גם כשהם נלחמים נגד המלאק, אז הם עושים ברור. אני נלחם נגד המלאק כדי להגן על המלכות בארץ, אבל באמת אני שולח אותו, את הכוח הזה, לשמיים. שולח את המלאק לשם, לעולם העליון, והוא צריך לעשות שם משהו. יש לו שם איזה תפקיד. הוא בא לפתוח פתחים, והוא בא ליצור איזה מרחב על סדרי, על מעל הכללים בשמיים. ויש איזה ברכה שנוצרת מהדבר הזה. יש פה איזה תיקון. טוב, זה חשבונות מאוד גבוהים. שזה נקיות דעת, כי לא כל אדם יכול להיות ממש כך נקי בדעתו. זה מדרגה גבוהה. לא כולם הגיעו אליה. אפילו יהושע רק והיחלוש יהושע את המלאק. ושאול עם כל הצדקות שלו לא הצליח במאבק הזה. זה עוד נושא שעוד לפנינו. אנחנו צריכים עוד, צריכים למסס את המלכות, וזרת השם גם להצליח למחות את המלאק. זה עוד יגיע. אנחנו עוד... עוד לכאורה זה עוד לא נראה לנו באופק. אני צריך להגיע לזה יום אחד. באיזשהו שלב הוא יבוא, המלאק. הוא יסיר על עצמו. כן.
זה
בעצם
בכלל
לא
יכול
להיות
שהוא
יסיר
על עצמו.
זה
לא מקום
אז מה זה הסינה עכשיו? זה מושג יחסי, כאילו סינה. סינה הכוונה בהקשר הזה, במציאות הזאת, אין לזה מקום. צריך לשנות את כל המקום, את כל זה, אז למצוא את ההקשר הנכון, זה סינה. סינה זה התנגדות להופעה הנוכחית. והמציאות כרגע זה מאוד מפריע, זה לא מסתדר. טוב, צריך לשנות. סינה ושינוי, יש קשר באותיות ביניהם, שהסינה זה צריך לעשות פה שינוי. זה לא נמצא, זה לא מוקם טוב. גם סעיף זין עוסק באותו נושא. כשיש על האהבה מניעות וסתירות, יש גם מניעות וגם סתירות. לפעמים יש מניעות, קשה לאהוב. יש מחסומים, יש אי הבנות, זה לא מתאים, וכן הלאה. ויש סתירות הכוונה, יש ממש אמירה הפוך שצריך לסנוא. בין אם זה מצד הטבע, ובין מצד התורה. והקושיה הגדולה בעיקר זה מצד התורה. שוב הוא חוזר למושג אהבה. האהבה הזאת מזדקכת יותר עד שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוקית. מה זה אהבה אלוקית? שבראה את כל היצורים. כמו שאנחנו ראינו בסעיף ו', זה הגדרה של אהבה אלוקית. הקדוש ברוך הוא בורא את היצורים ומחיה אותם בכל עת. זה נקרא אהבת השם. הרי השם אוהב את היצורים. הוא בורא ומחיה. כולל את כל הבריאים. אז עכשיו, אז איך זה יכול להיות? מה הקדוש ברוך הוא סותר את עצמו? הקדוש ברוך הוא מחיה את הרשעים ומקיים אותם בכל עת. מצד שני, הוא אומר לנו בתורה דברים חריפים נגדם. דברים מאוד מאוד שליליים נגדם. אז הקדוש ברוך הוא יש לו קושייה עליו. הוא סותר את עצמו. הוא אומר בתורה דבר אחד, ובפועל עושה דבר אחר. זאת אומרת שאנחנו עכשיו צריכים לקחת את האהבה ולבאר עוד יותר לעומק מה בעצם כתוב בתורה. שמה שכשאתה רואה מהתורה לכאורה ביטויים של סתירה לאהבה או התנגדות לאהבה, זה לא התנגדות לאהבה. לא יכול להיות. כי האהבה זה הרצון לברוא ולקיים, וזה נשאר כל הזמן. אז מה זאת אז מה עולה מהתורה? צריך עכשיו לברר, לזכך. שזה לא שנאה. זה הגנה, זה למצוא את המקום הנכון, זה לסדר, זה לתקן, וכל מיני דברים. אבל זה לא, הכל תחת המטריה, תחת הכותרת של אהבה. אהבה, לברוא את היצורים ולחיות אותם בכל עת. היה עדיף ככה, היינו רוצים ככה. וגם שנראה שנאה, זה תמיד יהיה תחת ההקשר הכולל הזה. יש פה הקשר כולל. ההקשר הכולל הוא האהבה שברא את כל היצורים. זה ההקשר הכולל. זה קשה לכאורה, כי אם אני עומד מול אדם רשע, ואני צריך לשנוא אותו, כי הוא עובר על התורה, עובר על ההלכה. אתה אומר, רגע, אבל אני צריך לאהוב אותו. כי הוא חלק מהבריאה, הראיה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, עובדה שהוא חי, הוא נושם, והמערכות מתפקדות אצלו. זאת אומרת שזה אנחנו צריכים לבנות עולם הרבה יותר כולל, הרבה יותר מורכב, של איך אהבה ושנאה שוכנים ביחד, שבה השנאה היא מדויקת, מוגדרת, מה בדיוק השנאה, כי הכותרת, כותרת על זה אהבה, זה הנקודת המוצא, זה העיקר. כי הקדוש ברוך הוא עובדה, הוא מקיים, בורא את היצורים ודואג להם. אז אני צריך לראות את השנאה ולמקם אותה תחת ההשראה הגג הזה, החופה הזאת שנקראת, חופת שמיים הזאת שנקראת אהבה. כן, אז זה הולך ומתחדד פה, יש פה איזה זיכוך, כמו שאומר, זיכוך, גם בסעיף ו' זיכוך, גם בסעיף ז' זיכוך. טוב, אז תעזור לנו, אז טוב, הוא עוזר לנו עוד קצת, סעיף ח'. אף על פי שלפעמים אהבת הבריאות מקפת הכל, כמו שאמרנו, שלכאורה אהבת הבריאות, מה הנושא שלה? זה הכל. בורא את הכל. ולכאורה לפי זה נכנס גם הרשע בכלל אהבה. העובדה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו ומקיים אותו, אז גם אני אוהב אותו. אבל רגע, אבל אתה אמרת לי הקדוש ברוך הוא לסנוע רשע. למה אמרת לי לסנוע את הרשע? כי זה חשוב מאוד לא להתקלקל ממנו ולא להיות מושפע ממנו, וכדי להוקיע את מעשיו. לא סותר. אין זה מגרע כלל משנאת הרע. איך זה לא סותר? עד רבה אומר, לא רק שזה לא סותר, מחזקת אותה. זאת אומרת, לא רק שאין פה סתירה, שנאת הרע, אלא היא עד רבה עוזרת לברר את האהבה ולהגדיל אותה. למה? שהרי ודאי לא מצד הרישות של הרע הוא נכנס בכלל אהבה, אלא ודאי הקדוש ברוך הוא הרי כשאוהב אותו, וכי נאמר שהקדוש ברוך הוא אוהב את העבירות שהוא עושה, זה לא הגיוני, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לא לחלל שבת. אז וכי הקדוש ברוך הוא נותן לו עכשיו אפשרות לחלל שבת, הוא אוהב את החילול שבת? אי אפשר להגיד את זה, שהקדוש ברוך הוא אוהב חילול שבת. פרשת שבוע כתוב ששתיים את עשה מלאכה, ועושה מלאכה בשבת מות יומת.
איך זה מתקיים?
אז איך זה מתקיים? אלא שהקדוש ברוך הוא באותו רגע אוהב את צד החלק שבו, חלק הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. זאת אומרת, ריבונו של עולם, כשהוא מחיה את הרשע שמחלל שבת, אז הוא אוהב אותו, עובדה שהוא מקיים אותו, אבל הוא מקיים אותו לא בגלל החילול שבת, ברור שלא, בגלל שיש משהו אחר באותו אדם, באותו יצור, שבשבילו צריך להמשיך לקיים אותו. וכמו שהקדוש ברוך הוא פשיטה שזה מה שאצלו, אז עכשיו אנחנו צריכים ללכת בעקבותיו. שעד רבה, בוודאי אנחנו שונאים את החילול שבת, ועוד איך אנחנו שונאים, מאוד מאוד שונאים חילול שבת. זה מזעזע אותנו, אנחנו עוינים את זה, זה נורא והיום בחילול שבת. אנחנו כועסים על חילול שבת ומחלליה מות יומת, לא פחות. אנחנו מאוד מאוד אוהבים כל אדם, גם מחללי שבת. כי יש בהם ודאי עוד כמה דברים. אני רוצה להגיד שכל הישיב, הכל זה רק חילול שבת. אין דבר כזה. יש בו עוד. ומצד זה אנחנו מפרידים את החלק הטוב לאהבה אותו. ונשארה השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ובעצם לחדד מהי אהבה. האהבה זאת נקודת מוצא, שאומרת שאם דבר נמצא בעולם, סימן שהוא טוב. ככה כתוב בספר בראשית. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב. מאוד, המשפט הזה לא השתנה. הוא היה והוא נצחי. כל מה שנמצא בעולם הוא טוב. עובדה שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים רעים. אין רע יורד מן השמיים. הקדוש ברוך הוא לא עושה רע. אז אם משהו נמצא בעולם, סימן שהוא טוב. ולכן הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, מקיים אותו. זה נקודת המוצא. זה ספר בראשית. זה התשתית. זה האבות שנקראו ישרים. אלא מה? שיש פה איזה נושא שהוא חלק רע, באותו חלק רע, אדרבה, דווקא בגלל שאנחנו אוהבים את הטוב, בגלל זה אנחנו שונאים את הרע. בגלל שאנחנו אוהבים את העולם, בגלל שהוא טוב, כי הקדוש ברוך הוא ברע, אז אנחנו מאוד מאוד שונאים את מה שרע. מה זה מה שרע? מה שנגד רצון השם. וזו צריכה להיות שנאה מאוד מאוד חזקה.
אז למה הקדוש ברוך הוא ברע את החלק הרע של האדם?
הוא לא ברא את החלק הרע של האדם, הוא ברא את הטוב. אז זאת אומרת שמה שבני אדם ממציאים זה לא חלק מהבריאה. הוא מנתח, זה דבר מדהים. מה זה רע? שבן אדם עושה רע, אפשר לומר שזה לא חלק מהבריאה. אז אני לא אוהב אותו, הוא באמת לא טוב, כי הוא לא חלק מהבריאה. כן, כל עוד הוא רע הוא לא יצא חלק מהבריאה. אנחנו רואים שכל הרישה כולה כאשם תכלה, זאת אומרת שהאמת היא שהיא לא נמצאת, שהוא לא נמצא באמת, שרק הוא כאילו נמצא, הוא לא באמת נמצא.
יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא לא ברא.
נכון, לכן הוא שקר. כי משהו הקדוש ברוך הוא לא ברא, אז הוא לא נמצא. אז מה הוא? הוא שקר, הוא דמיון, הוא פיקציה. הוא לא נמצא באמת. אז את זה אני שונא. את מה אתה שונא? את מה שלא בריאה. את מה שלא קיים. זה ברור עמוק מאוד, זה קשה שם, גבוה. אבל זה לשם הרב חותר. אנחנו שונאים את השקר. שונאים את הרע, את החוסר מציאות בעצם. כמו שהוא כותב, ביטוי כזה מפולשת. מה זה מפולשת? חודרת לגמרי. זה לא נמצא. אז אני שונא את מה שהוא לא, שהוא לא, שהוא הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו.
זה לא נמצא, אז כאילו איך אתה... אין לך מה
לסנוע, כי הדבר הזה
לא קיים
אליי. זאת אומרת, הגדרת עכשיו הגדרה מה זה שנאה. שנאה זה ברור מה לא נמצא בעולם. ברור שאנחנו עושים עצמנו מה בעצם לא קיים. זה ברור מאוד חשוב. אתה יודע למה? כי הבעיה הגדולה שיש לנו, לכולנו, זה שהרע הוא מבחינתנו נמצא. אז בגלל שהוא נמצא בעולם שלנו, אז יש לו השפעה על החיים שלנו. הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו זה להגיד שהוא לא נמצא. זה נקרא לסנוע אותו. אז הוא באמת יפסיק להשפיע עלינו. כי מה שלא נמצא לא יכול להשפיע עליך. אין רשע, אומר דוד בתהילים. תתבונן טוב, אומר דוד בתהילים. אלינו. הוא לא נמצא.
אלינו. שקוש
ברוך
הוא בראתי את הלא?
מה?
טוב, בראתי את
ה... כן, זאת אומרת, אז הוא כבר לא הרע. אם הוא תורה תבלין, אז הוא לא רע. הוא לא בראתי אותו כשעצמו, בראתי את התורה תבלין. זאת אומרת שהוא... אז הוא כבר לא היצרה, הוא כבר לא רע. מה רע? אם הוא לא עם התורה, זאת אומרת שהוא לא... לא הקדוש ברוך הוא בא, הוא לא חלק מהעסקת חבילה, הוא לבד. אז הוא לא נמצא, כי היצר הזה עם התורה. אבל אם הוא לי התורה, אז הוא לא נמצא. הוא לא נמצא, אז הוא שקר. אלא מה הבעיה שאנחנו חושבים שהוא כן נמצא? ואז כל הבעיה שלנו, ולכן החשיבות של השנאה. למה אנחנו כן צריכים לסנוע? כדי שיהיה ברור לנו שזה לא נמצא, שזה לא קיים, שאין דבר כזה, שזה שקר גמור. זה תפקיד השנאה. ואז באמת זה לא משפיע עליך. אם אתה לא תסנה משהו רע, אז הוא ישפיע עליך. כי הוא נמצא. אז זה שאני שונא אותו, שונא שהוא לא נמצא, אין, הוא לא קיים מבחינתי. רואים לפעמים אנשים כאלו, אתה מכיר את הביטוי הזה? שמישהו מאוד מאוד שונא, אז הוא אומר, הוא לא נמצא, לא מכיר אותו, הוא לא קיים. זה ביטוי הכי קיצוני של שנאה. הוא לא נמצא, הוא לא מכיר בקיומו. אז השנאה הכי תהומית, וזה טוב, כי זה, אז באמת הוא לא ישפיע עלינו, לא יקלקל אותנו. כן, סליחה. אז זאת אומרת שמה אדם ממציא? שאדם, אדם, זה האדם, זה לא ריבונו של עולם, אין, האדם ממציא המצאות, שלא היו ולא נבראו, הוא משקר שקרים. אז זה שהוא משקר שקרים, ממציא המצאות, שלא היו ולא נבראו, זה רע. אז מה זה הרע? זה הפיקציה שאנחנו מוצאים בעולם. זה ההמצאות שאנחנו ממציאים. שהם שקר מוחלט. למשל, אדם כועס. למה אדם כועס? כי הוא משוכנע שהעולם נגדו. אבל זה לא נכון. העולם לא נגדך. אז זה לך סיבה לכעוס. אז זה שכל הכעס זה המצאה שאדם ימציא. אדם ימציא, ימציא המצאה שהעולם נגדו ולכן הוא כועס. אז זה לא נכון. מופרך מיסודו. האדם מקנה. למה אדם מקנה? כי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא חילק חלוקה הוגנת וצודקת את השלל פה במציאות. אבל זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא מחלק הכל טוב. אז אין לך סיבה לקנה. אז מה זה הקינה? זה פיקציה, זה שקר. אדם מתאווה. למה אדם מתאווה? כי הוא חושב שהוא לא קיבל מספיק. אז לכן הוא מתאווה, כי כנראה לא קיבלתי מספיק. אבל זה לא נכון, קיבלת מספיק. אז מה זה התאווה? זה משהו שאדם ימציא. זה שקר, זה לא נכון. זה המצאה שאדם מתאווה. אבל זה לא נכון, קיבלת מספיק, אין לך צורך להתאוות.
כל הכוחות האלה
יש לנו
גם צדדים טובים.
נכון. הצד הטוב שבהם הוא כשאנחנו מפסיקים לשקר. הבעיה, מה הבעיה בתאווה, בקנאה, בכעס, זה השקר. שאנחנו ממציאים המצאה שלא הייתה לא נכונה. זה לא כבר נכון. אז זה כבר לא מידה רע. הקדוש ברוך הוא ברע. אז מה זה קנאה טובה? זה לא ש... הקדוש ברוך הוא לא חילק כמו שצריך את המציאות, את הדברים. הקדוש ברוך הוא מחלק מצוין. לא, הכל מחלוקה צודקת מאוד. טוב, אז זה כבר לא רע, זה כבר לא שקר. אז מה זה קינה? זה כבר משהו אחר. העובדה שאני רוצה לקנות דברים, זה קינה. אני רוצה לקנות. מצוין, תקנה. מצוין, מי שמפריע לך לקנות, תקנה כמה שאתה רוצה. אז זה כבר לא רע. זה אמת. האדם רוצה לקנות דברים, תקנה. אבל כבר אין קינה. הקינה במובן המידה הרעה של קינה. היא שקר. כל המידות בסוף, כל המידות הרעות, כל היצרים הרעים בסוף, בסוף, השנאה, זה שאנחנו צריכים לסנוע אותם ולברר את השקר שלהם. הרב קוק כותב למשל עבודה זרה. אומר, עבודה זרה צריך לסנוע אותה. למה לסנוע אותה? כדי לברר את השקר שלה. ביטוי כזה. שזה... שקר אין שאין לו רגליים. טוב, זה נושאים עמוקים קצת. כן.
איפה נכנס את ההבנה של צריך את הרשעים בדיוק כמו הצדיקים, כמו יין והשמרים, אבל זה שיש נפש שלא התבלמית, וזה טוב, שיש את החיכוך.
כן, הנה זה ההמשכיות, נכון. זה כבר לא רע, זה נכון, צריך את זה. זה כבר לא רע. זה לא מה שהאדם ימציא, זה לא השליות שימצאים. אבל הבעיה זה כשאדם ממציא. הוא ממציא דברים שלא היו ולא נבראו, אז זה עושה את זה רע, זה השקר. הרשע, מה הבעיה שלו? שהוא משקר. כי הוא אומר שזה שאני צריך להתעסק בענייני העולם הזה, זה בגלל שאין דין ואין דיין פה, ולכן חייבים לגנוב. אז זה שהוא רוצה להתעסק הרבה בענייני העולם הזה, זה טוב מאוד. רוצה להרוויח הרבה כסף, בסדר, לא רוצה. אין לזה שום דבר. אלא מה, הוא מתחיל לשקר. מה השקר? אי אפשר להתקיים בעולם הזה בלי לגנוב. זה השקר שהגנב משקר. אומר שקר. ואז אני שונא אותו. שונא אותו שנאת מוות. למה אני שונא אותו? כי הוא שקרן. אתה אומר על עולמו של הקדוש ברוך הוא שאי אפשר להסתדר פה בלי לגנוב? ככה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? שקרן. שנאה נוראית הנושא. ככה אתה אומר ריבונו של עולם שברא את העולם כולו בחן וחסד וברחמים? שאי אפשר להסתדר פה בלי גנוב. אז זה כל היתר של כל הגנבים. למה כל הגנבים? יש להם יתר בסיסי, אז זה שקר. אז זה צריך לסנוע בכל הלב, לסנוע ממש, כדי להגיד את האמת. שוודאי וודאי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך, שגם בלי לגנוב אפשר להסתדר פה במציאות. פשיטה. וכשזה ברור לנו, ככה השנאה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אבל אם האדם הזה רוצה להרוויח הרבה ממון, מצוין. יש למישהו מאיתנו משהו נגד אדם שרוצה להרוויח הרבה ממון? תרוויח הרבה. יש אנשים שרוצים הרבה כסף בחיים. עובדים קשה, הם רוויחים הרבה. בסדר, אין איסור כזה, זה בסדר, מצוין. אף אחד לא יגיד, לפי הכל, לפי ההלכה, לפי כל הכלים, רוצה להרוויח הרבה, אפשר הכל. הוא לא משקר עדיין. הכל לפי העולם, הכל זה הקדוש ברוך הוא. מצוין, אתה עובד עם הקדוש ברוך הוא ביחד. אבל זה חשוב, השנאה פה עכשיו היא מאוד מאוד חשובה. כי השנאה מחזירה אותנו למה ברא השם. זה מה שהשנאה עושה. היא מחזירה אותנו לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא באמת, ומה ביקשו חשבונות רבים, שבני אדם המציאו. שזה הרע, שזה השקר, שזה צריך לשנוא.
כעס וכל מיני
תאוות,
זה אנרגיות שאתה מרגיש
שזה
בא מתוכך.
מהשקר שבנו.
יש משהו מוחשי.
רק השקר. נכון, השקר הוא מאוד מוחשי. אבל רק כל, תבדוק טוב, תעשה תחקיר על עצמך, אתה תראה. ואתה בטח צדיק, אתה אף פעם לא כועס ולא מתאווה ולא זה. על זה אנשים אחרים, תעשה תחקיר, אתה תראה שזה רק מהשקר. תמיד הם שיקרו. בפנים יש שקר קטן, תמיד.
זה אנרגיה כזאת, שיש לך
אנרגיה, שהיא מלובה, זה אש, שהשקר מלבה אותה. תמיד. זה שקר שחבר בחול לא דואג לי, שאין פה מספיק, שהוא קיבל יותר, שלא זה, לא, כל מיני שקרים.
איזה נותן
לו אז כוח?
זה
בנו
שהוא
כועס,
יש לו פתאום יותר עוצמות.
שקר הוא לא מוגבל. זה היתרון במרכאות של השקר, שהוא לא מוגבל. להגיד את האמת, אומר המהר"ל, זה מאוד קשה. אתה צריך להיות מאוד מדויק. שקר זה ממלכת אפשרויות אינסופית. אתה יכול להגיד מלא, שקר זה יש המון, שקר זה הרבה יותר קל לשקר. זאת אומרת, לשקר יש אי מוגבלות שיש לה אמת. האמת היא מאוד מדויקת. זה בדיוק. תזוז מילימטר הצידה, מילימטר לפה, זה כבר שקר. אז לשקר יש את היתרון, יש לו את העוצמה של האי מוגבלות. וזה שקר, זה הכל שקר אחד גדול.
מה עושים כל העוצמה?
מה?
מה עושים כל העוצמה?
צריך להקריב קורבנות גם, לא? לשרוף? לקחת את הכל, להקריב קורבן להשם. אז יבנה בית המקדש, האדם מקריב קורבן. מה זה להקריב קורבן? לשרוף, לשחוט את השקר. לבוא לשחוט אותו, את השקר הזה, לשחוט אותו, להקריב אותו קורבן, להגיד, לא היה ולא נברא. זה קשה להקריב את השקר על מזבח האמת. טוב, בהצלחה לכם, שבת שלום.